סופרים קולות, סדרת פודקאסטים מיוחדת לקראת בחירות 2019, והפעם על קולות המצביעים במגזר הרוסי. מגישה אנה ברסקי.
שלום חברים, כאן אנה רייבה ברסקי והפודקאסט שלנו שכולו מוקדש לנושא הטרנדי ביותר של עונת הבחירות, רחוב רוסי בכל גווניו והיבטיו. היום משתתף במסע אחרי הקול הרוסי אמיתי למקצוע, עיתונאי בכיר בתקשורת החרדית, בני רבינוביץ'. שלום בני.
שלום וברכה.
היי. ולא ברדי, התכנסנו פה באולפן הפעם, שני ציבורים בחברה הישראלית, שני מגזרים. החרדי והרוסי, אפשר להגדיר אותם כי הכי כותביים, נכון? הכי, כמעט הכי רחוקים, אולי בין הרחוקים, זה מזה. ונראה שיש פה במדינה מיליוני מאות, אלפים, בוא נגיד, עשרות אלפים בני אדם, אנשים שחיים בעולמות מגבילים, פשוט מגבילים. יופי, אז בוא נדבר על זה ונראה אם אפשר לקרב ביניהם, כן? בין המגזרים, לפחות לחשוף את אחד כלפי השני, לפני השני. אגב, לא שאלתי אותך לפני השידור, אתה מדבר רוסית, בני?
לא, לצערי, היום לא. היום לא, אני ידעתי קצת רוסית בצעירותי, בילדותי יותר נכון, אבל ההורים שלי שהגיעו לארץ ב-56 מרוסיה, דיברו רוסית בבית, זאת השפה, הייתי אומר, כמעט הבלעדית, אבל קלטנו די טוב.
כשרצו להסתיר משהו ממך, אז מן הסתם דיברו רוסית. ככה ילדים בדרך כלל לומדים, ככה אני למדתי יידיש.
אבל למדתי רוסית קצת, אבל היות ואימא נפטרה בגיל מאוד צעיר, אנחנו היינו, היא הייתה צעירה וגם אנחנו היינו די צעירים, אז הפסקנו לדבר. אבל אם אני שותל ברוסיה לאיזה חודשיים, שלושה, אני מניח שאני אחזור עם רוסית די טובה.
טוב, בסדר גמור, שכנעת אותי, אז הפעם לא נדבר רוסית. אני אעשה הנחה, אני אדבר עברית. אתה מכיר דרך אגב הבדיחה ישנה כבר של עולים מברית המועצות? כמה זמן אתה בארץ ועדיין לא מדבר רוסית?
כן.
אז זה המצב. כן. בוא נגיד באמת, אי אפשר שלא להתחיל עם עוד כמה מילים בקשר לאבא שלך, כי אני אגיד לך משהו. אני קראתי ספר מדהים על רב יצחק זילבר, זיכרונו לברכה, שהוא היה רב באמת, שנולד ברוסיה והיה דתי, בוא נגיד, בהגדרה עכשווית חרדי, אפילו ברוסיה של סטלין, כן? ושל כן. המחיר וכו' וכו'. וסיפור של אבא שלך הוא קצת דומה לזה. או לא
בהחלט,
קצת
בעצם. בהחלט, די דומה, למרות מילים. שאבא הוא במקור יליד ליטה. הוא עבר את הגבול, ישב בבית הסוהר הרוסי שנתיים, ואחרי זה הגלו אותו לסמרה, קויבישוב לרוסים של פעם שזוכרים. ושם הוא התחתן, חצי שנה אחרי החתונה, הוא נשלח למחנה לסיביר לעוד 10 שנים. יש לי אחות גדולה בארצות הברית, שהפער ביני לבינה הוא 15 שנים, כי אני כבר נולדתי פה בארץ, ואבא הגיע לארץ ב-56, בתקופה שאני לא חושב שיש איזשהו יהודי מרוסיה שהגיע באותם שנים, כי הוא התעקש. והוא הלך עוד פעם למשרדים של הקגב ולא פחד, והקגב כבר גם לא היה להם מה לעשות איתו. עוד פעם ישלחו אותו
למעשה. כבר ויתרו לו שתלך לישראל.
העיקר כבר תעוף לנו מהעיניים, אל תעשה לנו פה בלגן.
טוב, אז מן הסתם כשהוא הגיע, אין פה, לא היה פה כמעט רוסי אחד.
לא היה כלום. אבל אחד הסיבות, הייתי אומר, שיש לי את האמביוולנטיות בקשר לעולים מרוסיה, אני אספר פה אנקדוטה מאוד מעניינת. אבא זיכרונו לברכה היה כל בוקר פותח את ארון הקודש אחרי התפילה, ומקלל את הקומוניסטים.
וואו.
והוא היה אומר את זה ביידיש, אלה קומוניסטן זלום המפולה, ונה לאידן זלום הישועה. לכל הקומוניסטים שתהיה מפלה, ולכל היהודים תהיה ישועה. באותם שנים, עוד דבר מעניין.
הייתה לו סיבה, תשמע.
כן, 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 אבל יותר מזה, אבא שלח באותם שנים, כל שנה, אלפי חבילות מצות לרוסיה. כל שנה הוא אסף לזה הרבה כסף, אנשים תרמו לזה המון, והחבילות הגיעו. החבילות הגיעו לרוסיה. וזה הביא אותי להרגשה כל הזמן, יש יהודים ברוסיה, ונחנקים ונענקים תחת העול הסובייטי, שמנסה לקעקע כל זיק של יהדות, לא ברית מילה, לא בתי כנסת, אנחנו מדברים בתקופה של סטלין, הקשה ביותר שהייתה ליהודי רוסיה. וביום מן הימים, זה היה תקופה קצרה אחרי שאבא נפטר, ושערי ברית המועצות נפתחו, אני הייתי אומר, בלי יריעה אחת, בשבילי זה היה וואו. אבל הוואו הזה...
אז בעצם כל הרוסים, כל ההמון הזה, שאתה רק שמעת עליו שיש כאלה ברחבי רוסיה, כן, ענקית, מילונים, אולי, כן, הרוסים, יהודים שהם דוברי רוסית,
דרך והנה... דרך אגב, השתתפתי עם אבא בהרבה הפגנות.
כן?
של שלח את עמי. כן, את... כן, הייתי וואו. עם אבא כעת קטן, אני זוכר בכותל הייתה עצרת גדולה, גולדה מאיר הגיעה שם, אבא היה, הייתי אומר, בראש המפגינים, כדי שיהודי רוסיה הגיעו לארץ. ושלי זו הייתה שמחה עצומה. אבל פה הגיע אבל גדול.
ואז באמת אנחנו באנו. הגיע כן. כל הגל של עלייה גדולה, ומה קורה בו? באמת נעבור לנושא שלנו, כי מה שאני רוצה לשאול, זה גם די נובע ממה שאנחנו רואים כרגע בקמפיין הפוליטי בין ישראל ביתנו לשלל המפלגות החרדיות. לישראל ביתנו אולי עוד נגיע בהמשך. מה שמעניין אותי, מה שחושבים בקשר לחרדים, על הציבור החרדי בקרב דוברי רוסית בארץ, מה שאני קורא, הרחוב הרוסי זה... בערך ידוע, כן? כל הסטיגמות והסטריאוטיפים, אני אגיד לך, כן?
אני מכיר.
אני גם, כן, מן הסתם אתה גם מכיר, יש כאלה שפשוט אין להם שמץ של מושג מה זה חרדי, מהו חרדי, בשביל החבר'ה האלה, בעצם כל החרדים זה מאשרים אחד גדול, וחזרים, כן?
אנא,
כן?
אבל אין להם שמץ על מה זה יהדות.
אבל בוא, נגיע גם לשם, בסדר? ויש כאלה שהם פחות יותר חושבים, כמו שמפלגת ישראל ביתנו מציגה את זה, כן? כי יש אוכלי חינם שהם לא משרתים בצבא, לא עובדים, לא לומדים אנגלית ומתמטיקה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו בואו נעבור לצד השני. איך רואים את הציבור הרוסי בציבור החרדי? סטיגמות או אמת או גם וגם? איך רואים אותנו בציבור
אני,
שלכם?
אני יכול לקחת על כתפיי הקטנות, אני חושבת בעיקר את ה... למה יש סטיגמה מאוד שלילית, לעולים מרוסיה בציבור החרדי.
ויש סטיגמה שלילית.
בהחלט.
קיימת,
ואני,
אוקיי.
אבל אני אומר, זה לא בא סתם. Mm-hmm. זה לא איזה סתם שנאה, כי אני לא חושב שיש שנאה כלפי חילונים. אני לא חושב שיש מישהו בתקשורת החרדית, ובכלל שכתב כל כך הרבה כתבות על הנושא של האגירה. אני במקרה הזה קורא לזה אגירה ולא עלייה.
למה?
של לא יהודים מרוסיה.
כלומר, קודם כל אתה מבדיל בין אלה שהם
אני מבדיל
יהודים,
בין יהודים
לפי הלכה, ואלה שלא.
כמובן, מי שלא, יהודי זאת הגדרה הלכתית, אין לזה שום הגדרה אחרת. בכל דת, יש הגדרה לעם היהודי, מי שהוא לא יהודי על פי הלכה, אז הוא לא יהודי.
טוב, יכולים, לא ניכנס לשם, ואז
לא אנחנו לא ניכנס. אני לא רוצה להיכנס לשם, כי מי שמשרת בצבא זה לא הופך אותו ליהודי, כי גם צ'רקסים ובדואים ודרוזים משרתים, זה לא הופך אותם ליהודים, גם אם הם גרים פה, והם שרים התקווה, וכל מה שהם יעשו, זה לא יהפוך אותם ליהודים. אותו דבר גם לגבי אלו שהגיעו מברית המועצות.
לא.
עכשיו, ולא סתם, הרי היו ניסיונות במהלך השנים לשנות את חוק השבות, בעיקר את סעיף הנכד, כדי שלא יגיעו לפה אנשים שגם ההורים שלהם לא יהודים כבר. הם לא יהודים, זה ברור, גם ההורים
טוב,
שלהם...
טוב, בסדר, בן, לא שינו. החוק
לא
נשאר...
שינו, והיות ולא שינו, ואז נוצר כל המערבולת של הנושא של גיור.
אוקיי.
מה פתאום צריך לגייר, ומה פתאום צריך להקים מכונים לגיור, ובתי דין מיוחדים לגיור, כי הגיעו לפה מאות אלפי אנשים לא יהודים.
אז רגע, רגע, בעצם אתה מנסה לומר לי בזה שעצם הבעיה, עצם הסטיגמה, כן? עצם המקור של הסטיגמה בציבור החרדי כלפי הציבור רוסי, הוא יותם של 400 אלפים.
אני חושב שזה הרבה יותר, אבל בוא לא נכנס כרגע מספרים.
ככה אומרים סוציולוגים, כן? אינם יהודים לפי הלכה.
מכובדת, הייתי אומר, אין שום עלייה בהיקף כזה של לא יהודים משום מדינה אחרת בעולם. משום מקום. פה הגיעו מרוסיה סדר גודל של 500,000 לא יהודים, ופה מצד אחד, אם הם היו מתאזרחים פה כמו אזרחים רגילים והכל בסדר, אין בעיה. אבל ברגע שרצו לשנות את כל מערך הגיור ההלכתי, ולהפוך אותו לגיור אינסטנט, לצחוק מעבודה, זה הביא אותי לסדרת כתבות מטורפת. באמת, אני לא חושב שמאות כתבות עשיתי בנושא הזה, ואני אומר, אנקדוטה מאוד מעניינת. הרי, מה פתאום אנחנו צריכים פה בכלל לא יהודים? מי צריך את זה? בשמה צריך את זה? סיפר לי בשעתו הרב פרץ, הרב יצחק פרץ, שהיה שר הקליטה, באותם ימים שהתחיל גל העלייה.
No.
והוא סיפר לי דבר מאוד מעניין, שיצחק שמיר, שהיה אז ראש הממשלה, פחד מאוד מהעלייה הדרמטית של המפלגות החרדיות. גם ש"ס וגם יהדות התורה, פתאום התחילו לצבור כוח, בא שמיר ואמר, אני רוצה לאזן את זה עם ציבור, גם יהודי ובפרט לא יהודי, שבוודאי אין לו שום
לא
דבר...
לא יצביע לש"ס או לא ליהדות התורה?
לעולם לא יצביע לש"ס, לא יצביע לא ליהדות התורה,
וככה נוכל לאזן... כלומר, אתה אומר לי שהכל פוליטי הכל לשימה שנקרא, ויותר פוליטי
משהו. אני אומר, זה היה במוטו של שמיר, אז כראש ממשלה, ואני אומר, העיד את זה בפניי, אדם נאמן, רב בישראל, הרב פרץ, סיפר לי את זה בשיחה אישית, והנה אני שם את זה פה על השולחן.
אוקיי, אז בואו נחזור באמת לשאלתי. אז אתה אומר לי שבעצם הסטיגמה המרכזית ברחוב החרדי כלפי אותם כמעט מיליון רוסים, זה אלה מהם קבוצה שהם אינם יהודים.
אני אומר שהסטיגמה היא לא כלפי כולם. לא. הסטיגמה היא אך ורק...
איך אתה מבדיל?
ברור, כל יהודי באשר הוא, כמו חילוני, אני לא שונא אותו ואין לי סטיגמה אוקיי. כלפיו, בסדר, יכולים להיות ויכוחים פוליטיים כאלו ואחרים, אבל אין סטיגמות. הסטיגמה העיקרית היא כלפי הלא יהודים.
אוקיי.
וזה דרך אגב, הכוח המרכזי ביותר של ישראל ביתנו, אם נגיע לזה אחרי זה.
כן. חוץ מזה, איך באמת, איך רואים את העולים ממדינות חבר העמים בתקשורת החרדית, בוא נגיד כך, מתייחסים לזה? כי בתקשורת הרוסית דווקא מתייחסים לחרדים די הרבה. כמובן, מטעמים פוליטיים.
ממש לא.
לא, אני חושב... כותבים על זה, יש מאמרים, פשוט לא מתייחסים. לא, לא,
ממש. אם יש התייחסות, יש דווקא התייחסות, יש גל של חזרה בתשובה גדול מאוד בקרב עולי רוסיה.
טוב, זה משהו אחר, אבל לפני כן, כי נגיע גם לשם.
אין כתבות שליליות על העולים מרוסיה כקטגוריה של עולים מרוסיה, ממש לא.
היו בעבר?
גם לא.
שהגל התחיל?
לא, לא, לא. על יהודי רוסיה לא הייתה מעולם מילה שלילית. מעולם. להפך. הייתה שמחה גדולה שיהודי רוסיה באים מתוך החנק האנטי, בכלל, לא רק אנטי-יהודי, אנטי-דתי בכלל ברוסיה, שיבואו לפה ויתחברו לציבור בישראל, לציבור היהודי בישראל, ופה יש הרבה סיכוי יותר משמעותי שהם ישמרו תורה ומצוות מאשר שם.
הבנתי. אז אתה אומר שפחות או יותר אין התייחסות נרחבת, כן?
לציבור היהודי מרוסיה אין בכלל התייחסות שלילית בשום קונוטציה שהיא כלום.
אוקיי.
הבעיה היחידה, וזה יצר, אני הייתי אומר, בכלל, כאילו הרי הבן אדם ברחוב לא מבדיל בין מי יהודי ומי לא יהודי, אז היות ויש פה 500,000, שזה כמות אדירה.
אגב, עדיין, אני עדיין אגזיר לך לנתונים הסוציולוגיים נטו, אני בדקתי הבוקר, אני אגיד לך, אני עשיתי שיעורי בית, בדקתי הבוקר בין בערך מיליון אנשים שהם נחשבים לרחוב הרוסי, כי 350,000 אנשים מוגדרים כאינם יהודים לפי הלכה. לא
את,
יותר
את
מזה, לא
חצי. את רק שוכחת דבר אחד, אנה, שב-89-90, כשהתחיל גל העלייה, מי שהגיע לנדבג והציר כיהודי, נרשם בתעודת הזהות כיהודי. וזה מדובר בכמויות מכובדות של גל העלייה הראשון.
כן.
לא בדקו, לא שום דבר. מי שהגיע והציר בפני הפקיד בנדבג, אני יהודי, נרשם כיהודי. את יודעת על איזה כמויות מדובר? אז לכן הנתונים האלו הם לא רלוונטיים. כי במשרד הפנים רשומים המון אנשים שהם לא יהודים,
ואתה יודע כמה אנשים באו בעליות הקודמות, מגרמניה למשל, עם נשות לא יהודיות באמת, שבעל פה אמרו, אני יהודיה, כן? ונרשמו ככה במשרד הפנים.
לא, זה ודאי שהיו מקרים כאלה.
אם כבר אתה פותח את הנושא,
לא, אבל אנחנו מדברים...
לא בקרים, זה עדו, זו תופעה.
אני מסכים, אבל...
שהייתה קיימת בארץ, באמת.
בהחלט.
תופעה נרחבת, אי אפשר להחליט.
מרומניה זה היה אותו דבר, מגרמניה. אבל אנחנו מדברים על כמות קטנה, מזרית מאוד של אנשים שהגיעו. פה אנחנו מדברים על מסה, שאת אומרת לפי הנתונים 350, ואני אומר לך, אם אנחנו מצרף לזה את הנתונים הלא רשמיים, אנחנו מגיעים בשקט okay. לחצי מיליון.
בסדר, אז כלומר, כדי שאנחנו נסכם את הפרק הזה, אתה אומר לי, בסדר, הבעיה היחידה שיכול להיות באמת שקיימת בציבור החרדי כלפי הציבור הרוסי, אותם אינם יהודים לפי הלכה ש...
נכון.
נשאלת פה שאלה למה הם פה ומה כן. הם עושים פה. יחד עם זאת, ופה אנחנו ניגע באמת בנושא המעניין ביותר, באמת שאתה הזכרת כבר, החזרה בתשובה. באופן, לדעתי, כמעט פרדוקסלי, החזרה בתשובה הכי מסיבית בקרב דוברי רוסית, רשומה על, שמה, על שמו של הציבור החרדי. אני קראתי, אני חושבת, לא מזמן, כתבה מעניינת בעיתונות סרוגה, מה שנקרא, על פספוס הענק, כהגדרתם של הציונות הדתית, בקרב עולים ממדינות חבר העמים, ונטען שם שדווקא חרדים עסקו בקירוב יותר מכל קבוצה אחרת.
זה דבר ראשון, בתור... זה בהחלט נכון, אבל זה לא רק
תסביר
זה.
תסביר לי, למה?
אני אסביר לך. יהודי, הייתי אומר, הציבור הספרדי שגדלו בבסיס עם אמונה, עם שורשים, כשהם מתחילים גל, כשמתחיל שם חזרה בתשובה, השלב במעבר שבין אי שמירת תורה ומצוות לשמירת תורה ומצוות, הוא לא הרבה זמן. זה די מהיר יכול להיות. בן אדם ברגע שהוא מגיע להחלטה שהוא רוצה לקבל על עצמו, כי הוא כבר היה שם, הוא גדל בבית כזה. אבל כשאנחנו מגיעים לציבור של עולי רוסיה, אנשים שהיו מנותקים 70 שנה מכל דבר, מכל ריח של יהדות.
דף לבן.
דף לבן.
ולכן... אפשר לכתוב על הדף הזה כל דבר.
כן, אבל לכן הם צריכים, היות ומנותקים לגמרי, שום יהדות לא הייתה בסביבה שלהם, לא בבית.
נו.
כדי שהם יקבלו על עצמם תורה ומצוות, הם עוברים את התהליך הכי הכי ארוך.
למי שייך הרעיון? אתה יכול באמת להצביע לאנשים או אדם מסוים?
אני יכול לומר
בואו, חבר'ה, יש פה פוטנציאל ענק, בואו נקים בלי ספר.
אני חושב שבעיקר מי שעשה את זה, הזכרת את זה, זה דוד שלי, רבי יצחק זילבר, זיכרונו לברכה. הייתי מגדיר את זה מורם ורבם של החוזרים בתשובה מיהודי רוסיה. אני זוכר אצלו בבית, היו בריתות של אנשים מבוגרים, לא של ילדים, כמעט כל יום. ואנשים עברו את התהליך של הברית, ואז עברו עוד תהליך ועוד תהליך, אבל התהליך שאנשים האלו עברו היה ארוך מאוד. ולכן, פה אני אומר את הדבר המעניין, ברגע שבן אדם עבר את התהליך, ואז הוא הגיע מה שנקרא לאמת האבסולוטית, אז הוא הגיע לציבור החרדי, ולא הגיע לאמצע.
לא, אני אגיד לך גם למה אני שואלת, כי לדעתי אין אורח חיים יותר רחוק ממה שמורגל אליו באמת רגיל הציבור יוצא ברית המועצות מאורח חיים חרדי. ובאמת זה נורא מעניין, כאילו הכוונה הייתה באמת להפוך את הכי חילונים בעולם, יוצאי רוסיה הקומוניסטית, האתאיסטית, לחלוטין,
לא
למהדרים,
לא, לא, זה לא עניין של להפוך.
לאנשים חרדים,
אנא, זה לא עניין
לחלק
של,
המזרח. מה הייתה כוונת
זה חלק תהליך. זאת אומרת, בראש ובראשונה, כשאני זוכר את רבי יצחק יושב עם אנשים, לא אכפת לו היה אם הוא יהיה חרדי, ואיזה כיפה הוא ילבש, לא זה מה שעניין אותו. אבל ברגע שאנשים התחילו תהליך, ועברו תהליך לא קל של בירורים ושאלות וחקירות, זה לקח להם שנים מהשלב שבו הם התחילו להתעניין ביהדות, או שמישהו עניין אותם ביהדות, ועד לשלב שהם קיבלו על עצמם תורה ומצוות. וברגע שהם הגיעו לשלב שהם קיבלו על עצמם תורה ומצוות, הם לקחו את זה עד הסוף, בלי פשרות, בלי משהו ביניים. ולכן הם הגיעו לחרדיות, אבל לא שמישהו התכוון מראש, אנחנו רוצים להפוך אותם לחרדים. זה כמו שהתנועת התשובה החבדית אומרת, אנחנו רוצים להפוך אותם לחבדניקים. לא. פה זה ממש לא היה ככה, אני אומר את זה בגלל...
אז אנחנו רוצים להפוך אותם לאנשים שומרי תורה ומצוות בדרך שלנו. אנחנו מכירים דרך שלנו, אז אנחנו מעניקים את הדרך שלנו
למיקורים. אני לא זוכר שרבי יצחק דוד שלי התייחס בכלל לכל נושא של ציונות ולאומיות.
טוב, נו, תשמע, רב יצחק זילבר, זו הייתה תופעה בפני עצמה, אז אי אפשר להשוות עם הקירוב הממוסד, מה שנקרא. אני אגיד לך גם למה, לפני שאנחנו נחזור לפוליטיקה, אני אגיד לך גם למה אני שואלת, כי הרי אני גם בדקתי את המספרים, כי 10,000 אנשים מוגדרים היום בארץ כי רוסים חרדים, מה שנקרא, חרדים שהם דוברי רוסית. רוב רובם של האנשים האלה מתלוננים באמת, בעצם מעידים על עצמם שהם נתקלים במצוקה. כי למה? הפכו אותנו לחרדים, הזמינו אותנו, כאילו קרבו אותנו, ועכשיו מחשבים אותנו לסוג ב'. כלומר, אותה תלונה בדיוק, אותה תהיה בדיוק, כמו למשל משמיעים בני עדות המזרח, שהם אומרים שמפלים אותם בסמינרים בבתי ספר, ולא מתחתנים
איתנו. איך אומרים, הפתעת אותי.
כן, זה מה שקורה באמת.
אני לא זוכר ולא נתקלתי. אני לא נתקלתי מעולם, ואני מכיר את תנועת התשובה של עולי רוסיה, אני מכיר את החבר'ה של תולדות ישורון, שזה הארגון הגדול, הממוסד.
תשאל אותנו.
ואני אני בקשר, אני בקשר עם אנשים, ואני אשמח לבדוק את זה. אני עד היום לא זוכר ששמעתי תלונה כזאת, אבל אם את אומרת, זה שווה בהחלט בדיקה וטיפול.
דרך אגב, אתה יודע שיש היום מטה רוסים בעדות התורה? אתה מכיר את החבר'ה האלה?
לא.
לא מכיר?
אני לא כל כך...
אני עושה לך פה, אני לא אינעות בני.
לא, זה משהו אחר, כי אני לא מתערב בכלל בתחום הפוליטי. אבל את לא רוצה לדבר על ליברמן, על ישראל ביתנו?
עוד מעט, תקשיב. לפני שאנחנו דיברנו על ליברמן, כן, אתה תשמע משהו חדש ממני, אני אגיד לך, אני אספר לך משהו מדהים. פנה אליי לפני כמה חודשים, כי אני עיתונאית ודי מוכרת במגזר דוברי רוסית קודם כל, אדם עם חזות חרדית לגמרי, מגבעת וחליפה דוברי רוסית, בוגר ישיבת חברון, דרך אגב, כן, שחזר בתשובה במסגרת המוסדות של רב זילבר, זצ"ל, ואומר לי דבר מדהים, אומר, אנה, תשמי, אני התאכזבתי מהפוליטיקה החרדית, כי אני איש ציבור, אני פועל רבות למען החרדים דוברי רוסית וכו' וכו', אני פניתי לח"כים החרדים, וביקשתי באמת לקדם את הנושא בתוך מפלגת יהדות התורה, ואני נתקלתי בקיר בעצם. עכשיו אני מסתובב ואני מחפש בית פוליטי אחר שיקבל אותנו, ואנחנו מהווים כמעט יותר כחצי מהמנדט שלם. זה אומר בן אדם שניסה באמת להתקדם בתוך המפלגה החרדית, בתוך המגזר, שזה דבר מדהים. תשמע, לפני ליברמן, לפני הכל, יש חרדי...
יש לי ביקורת על מה שקורה במפלגות החרדיות, אני מתאר לעצמי קצת יותר מאותו בוגר ישיבת חברון, יוצאי רוסיה. תאמיני לי, יש ביקורת מפה ועד אמריקה. אבל השאלה היא קודם כל במהות של הדברים, ולא... תראי, יש פריפריה שתבוא ותגיד שלא מיוצגת, יוצאי רוסיה, וה... יש מספיק מגזרים שיגידו שהם לא מיוצגים. אבל לבוא ולומר שיהדות התורה כמפלגה לא אכפת לה או לא דואגת, אני חושב שזה יהיה מוגזם מאוד להגיד את זה. אלא אם כן, אם אנשים מחפשים פוליטיקה כפוליטיקה, הוא רוצה להיות חבר כנסת, הוא רוצה, אני לא יודע מה להיות. אין ייצוג לדרום. אין ייצוג לצפון. אין ביהדות התורה. ליצמן הוא מירושלים, ויעקב אשר וגפני, וגם מקלב מירושלים.
תשמע, אין עדיין ייצוג לחרדים עובדים, שהם מהווים יותר מ, אני חושבת, מחצי מנדט כמו חרדים רוסים.
יעקב אשר...
כשהגיע תורם של חרדים רוסים, אני חושבת
ש... יעקב אשר הוא עובד, ו...
טוב, כולם הם עובדים, בסדר, הם עובדים בכנסת. הם לא... בסדר, זה משהו אחר.
לא, אני מדבר על אנשים שכבר המון המון שנים עובדים, ואני לא יכול להגדיר כמעט אף אחד היום מיהדות התורה כראש ישיבה, חוץ מגפני, שפעם היה ראש כולל, באופקים,
בדרום, כן,
שכני
בדרום.
הטוב. אבל אף אחד שם לא היה ראש כולל, ולא היה אברך מי יודע מה. כולם אנשים עובדים. את מדברת על משהו אחר, את מדברת על החרדים היותר מודרניים. אל תגדיר אותם עובדים. עובדים, כולם עובדים.
טוב, בסדר. אחרי ההקלטה אני אגשר כנראה ביניכם, ותכיר באמת אותו בחור שהוא דובר רוסית, ואולי תקדם אותו בפוליטיקה החרדית, זה בסדר. יאללה, בוא נעשה חיים, בוא נגיע לליברמן.
בבקשה.
מעבר לזכוכית, כולם כבר שואלים מתי נגיע לליברמן, והשיח הזה של הבחירות מועד בית 2019, יאללה, הנה, זה בא. איך רואים במגזר החרדי ובתקשורת החרדית הקמפיין הנוכחי של ישראל ביתנו נגד החרדים, נגד ההתחרדות, נגד מדינת ההלכה, איך מגיבים?
תשמעי, אני חושב שאני אשבור לך פה כמה סטיגמות וכמה תובנות שיש בנושא של ליברמן. תראי, בשורה התחתונה, אף אחד מהחרדים, לא שס ולא יהדות התורה, באים ואומרים, אם ליברמן לא נשב. אין דבר כזה, וזה דבר מפתיע. הרי ליברמן...
תשמע, הם המון שנים בפוליטיקה.
אז זה כרגע חוכמה...
למה להכניס על משהו שאתה תיוותר יום אחרי בחירה?
היום הרי ליברמן הוא פי מיליון, מה שנקרא, הסמל של האנטי-חרדים, ואנטי-יהדות, ואנטי, זה ליברמן. לפיד, פה ושם, זורק מילה. לפיד מזמן כבר חזר בתשובה. אומנם לא חזר בתשובה כ...
מניח תפילין ליד הכותל.
מניח תפילין, שאתה מפרישה חלה, הוא לא בתמונה. מה קרה... שלליברמן עושים הנחות. הסיבה היא פשוטה מאוד. כי לליברמן מייחסים את האנטי-דתיות הזאת, את האנטי-חרדיות ולא מדינת הלכה, כהצגה פוליטית.
למה?
מסיבה פשוטה.
אתם לא מאמינים לו?
כולם יודעים שליברמן לא שונא חרדים. ליברמן לא שונא חרדים, אני אגיד זה פעם שלישית. לא רק שהוא לא שונא...
שנייה, ולפיד דווקא כן שונא חרדים?
אני אומר שוב, זה בסטיגמה. השאלה מה באמת, זה עוד שאלה.
מה באמת, כן.
עוד שאלה. אבל ודאי בסטיגמה...
אז אתה מדבר בסטיגמה, לא באמת.
בדיוק, בסטיגמה כולם מבינים...
אוקיי, שנעשה פה סדר.
ליברמן לא שונא חרדים, הוא הכי קרוב לחרדים. מי שמבקר
אצל... תן דוגמאות, איך הוא הכי קרוב לחרדים?
שיתוף הפעולה שיש בין ליברמן לחרדים, הוא לאורך כל הגזרה. זה היה בירושלים, וזה היה בערד עם ליצמן. הייתה ראש... מועצה בערד, קראו לה נדמה לי טליה פלוסקוב, אני אומר את השם נכון? למדתי. טלי פלוסקוב, מי דאג שהיא תהיה ראש מועצה של ערד? היה חיבור בין גור לבין ישראל ביתנו.
אבל תשמע, אין פה גילוי נאות, אין פה סתירה, בני, כל פוליטיקאי טוב במדינת ישראל צריך לדעת להסתדר עם המגזרים, עם מפלגות אחרות, זה נורמלי, זה חלק מהעבודה שלהם.
לא ראיתי חיבור בין יש עתיד ובין מרץ, ושינוי לבין החרדים, כמעט בשום מקום. ואם היה, זה באמת משהו מיוחד, אלא אם כן, מרץ הייתה מורבבת בתוך רשימה מקומית, יחד עם מפלגות אחרות. אבל שיתוף פעולה...
כי יש עתיד, זו מפלגה צעירה, והייתה ללפיד בעצם הזדמנות אחת ויחידה עד כה.
לכן אני הזכרתי את מרץ, שהיא הרבה יותר ותיקה.
להשתתף בקואליציה ובממשלה. עכשיו הוא חזר בו, תקשיב, אותו לפיד, עכשיו אני חושב שהוא יעשה הכל, לא רק יפריש חלה בעצמו.
השיתוף פעולה היחידי שיש היום, מה שאני מכיר, זה בעיריית חיפה. בריאת חיפה, להקמת הקואליציה, שותפים כולם. אבל זה לא מצב שמועמד או מועמדת של מרץ קיבלה תמיכה של החרדים. אין דבר כזה. פה כן היה דבר כזה. טוב, אני כבר לא מדבר על משה ליאון.
טוב, אז אתה אומר בעצם שבציבור החרדי לא מאמינים...
מי שמבקר אצל אדמו"רים ורבנים...
ליברמן, כשהוא ליברמן מבקר את הציבור החרדי.
כל שני וחמישי מבקר אצלם, לא מבקר אותם. מבקר אצלם, או אני חושב שהוא ביחסים, יש לו אנשים... מסביבו הרבה יותר חרדים אשר...
בני, לא. אבל זו, לא, זו עדיין לא סתירה, אני אגיד לך גם למה. כששואלים את ליברמן עצמו, בעצם, מה יש לך נגד הציבור החרדי? עכשיו אומר ליברמן, הוא אומר, אין לי שום דבר נגד הציבור החרדי. ההבדל בינו לבין לפיד, בזה שליברמן אומר שהוא בא להגנתו של הציבור שלו, הציבור חילוני, לאו דווקא דובר רוסית. בא לפיד בזמנו, ב-2013, ואמר, אני באתי להעיף מהקואליציה כל חרדי
נכון,
שהוא,
נכון, נכון, ולכן...
ולהכתיב לחרדים את הכללים שלהם. יש הבדל, הוא לא אומר שהוא
ההבדל הוא ביניהם אחד. זה, זאת אומרת, בסטיגמה של הדברים, אני לא חושב שלפיד שונא, אמנם הוא גדל בבית כזה, אבל אני, לא זה מה שנראה לי.
למד מאבא.
אבל אני מסכים איתך, שהוא בא ואמר, אני לא רוצה, לא יהיה בתמונה של הנשיא, כשיש לידי שר חרדי. ליברמן לא אמר את זה, אבל יש עוד נקודה אחת. כולם מבינים שליברמן משחק פה פוליטיקה. במשחק הפוליטי כולם משחקים.
כמו כולם.
זה שליברמן, הרי ליברמן יודע שלא תהיה פה מדינת הלכה. אף אחד לא חושב על זה, אף אחד לא חולם על זה, ואף אחד לא יכול לבצע את זה. לא רק זה שלא תהיה פה מדינת הלכה.
למה זה קורה שכל כך הרבה חילונים שהם אינם הקהל היד של ליברמן מלכתחילה, שהם אינם דוברי רוסית, עכשיו מתחברים לדבריו
דווקא? אז אני אומר שוב, אנא,
זאת תופעה שלמה בבחירות האלה.
בהחלט, זאת
פיקציה. אז יש כאלה באמת שחוששים משבירת סטטוס קוו מהצד הדתי.
להפך, הרי מהסטטוס קוו של בן גוריון לא נשאר זכר. יש היום חזיר. מי הביא דרך אגב את החזיר בערי ישראל? את יודעת. חילולי שבת. מי ששבר את כל הסטטוס קוו במדינת ישראל, כמעט לא נשאר ממנו זכר. בדרך אגב, בנושא של חזיר, אין מה לעשות. לקחו את זה, יכולים לקחת את זה על הגב שלהם, העולים מרוסיה. לא יעזור שום דבר. זה בא ציבור שאכל חזיר. איך סיפרה לי פעם אחת מישהי שעבדה בבית ספר של שובו, ואת יודעת מה זה שובו?
בטח. כן, רשת זה בתי ספר.
זה רשת בתי ספר של, שבעיקר של
מיועדים לציבור, רוסיה. לרוב
עולי רוסיה. הגיעו ילדים לבית ספר עם סנדוויץ', שבתוך הסנדוויץ' היה פרוסת בשר חזיר ופרוסת גבינה. תמינה, גם בשר וחלב עוד עם פרוסת חזיר. זה היה חלק מהנורמה שאנשים היו שם והביאו את זה איתם לפה. אי אפשר להתכחש לעובדה הזאת. לכן כשהוא מדבר על מדינת הלכה, אין פה מדינת הלכה, ואף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שמישהו ייקח מהם משהו מהסטטוס קוו, כי אין.
לא. מצד שני, אולי בזכותם של אותם פוליטיקאים שמגנים בעצם על הציבור החילוני. וחוץ מזה, נוסף לכך, בא ליברמן ואומר, כמו שקורה למשל עכשיו בעיר רמת גן, יש כאלה שהם רוצים תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת. למה לא לתת להם?
אז בא ליברמן ורוצה לשבור את הסטטוס קוו. בוא נשים את הדברים
הוא
אחד.
הוא לא רוצה לשבור סטטוס קוו בבני ברק, ברוכוסים
לא,
חרדים.
אבל רגע.
הוא משרת את הציבור שלו, מראה בזה. בדיוק כמו פוליטיקאים החרדים, משרתים את הציבור שלו.
אבל ברמת גן לא הייתה תחבורה ציבורית בשבת מאז שהעיר רמת גן קמה. הוא בא ואומר עכשיו, הוא לא מדברים פה על מדינת הלכה, הוא בא לשבור את הסטטוס קוו ואומר,
אבל זה לא ליברמן, זה ליכודניק, קרמל שמה הכהן.
ברור, לכן אני לא רואה הבדל גדול בין הליכודניקים לבין ליברמן.
ועדיין החרדים מצטרפים לכל ממשלת הליכוד.
מסכים איתך, לכן אני בא ואומר, אין הבדל גדול מאוד בין הליכוד לבין ליברמן.
וש"ס לא יצאה גם
מהקואליציה בתל אביב,
מהקואליציה ברמת גן. ואני שאלתי את אריה דרעי, בדיוק לפני שבועיים אני ראיינתי את אריה דרעי, דרך אגב פעם ראשונה בתשע שנים כמעט, הוא פתאום התרצה והגיע לערוץ 9 להתראיין, לספר כמובן על ליברמן, שזה גם, אתה יודע, משחק פוליטי פשוט מן הצד השני, ושאלתי, למה לא יצאתם מהמועצה? ואם מחר עוד מועצה תחליט אותו דבר כמו קרמל שאמה ברמת גן, גם לא תצאו? ואז כאילו, לא הייתה לו תשובה מגובשת.
אין לו תשובה לזה, ואני מסכים איתך שיש פה בעיה פוליטית, אבל אני אומר, כשאני מעמיד את ליברמן, כשהוא בא ומדבר על מדינת הלכה, אני בא ואומר, זאת פיקציה אמיתית מסיבה פשוטה. לא שהוא בא עכשיו, כשבאים החרדים ורוצים לשנות את הסטטוס קוו, ואומרים, אנחנו עכשיו, היה מקום פתוח בשבת, אנחנו רוצים לסגור אותו. לא. דרך אגב, אותו דבר גם עם חוק המרקולים בתל אביב. מרקולים לפני 15-20 שנה לא היה שום מרקול פתוח בתל אביב. שונה הסטטוס קוו, באים החרדים ואומרים, אנחנו רוצים, כמו שאומרים, להחזיר את השד לבקבוק. אף אחד פה לא הולך לשנות בסטטוס קוו לטובה. אין דבר כזה, אין חיה כזאת ואין סרט כזה.
מה יהיה אחרי הבחירות, תגיד לי? 8 בספטמבר, בסדר, 20 בספטמבר, מתחילים
אף אחד, אני...
מתחיל פרוצס הליך קואליציוני, ואחרי הכל, כל המשברים, כל השתלחויות, החרדים וליברמן, כבר לא, עדיין כן.
אני מניח שכן, אבל אני לא יודע איך, רק, יודעת, אני לא רוצה להיות פרשן בגרוש, כי אני ראיתי כמה פרשנויות בערוץ 12 ובכל העיתונים. אני לא רוצה להיות פרשן בגרוש. קשה מאוד לדעת איך יסתיימו תוצאות הבחירות. זה ברור, אבל כן דבר אחד, שאם נתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה לבד, אני מניח, בסופו של דבר, כחול לבן תצטרך לבחור. האם היא הולכת לקואליציה עם החרדים, ואולי גם מפלגת העבודה ואחרים, או שהיא הולכת לקואליציה עם ליברמן והליכוד. שוב, סליחה, זה קואליציה כמובן תהיה קואליציה רחבה של כחול לבן והליכוד. בלי נתניהו, השאלה תהיה מי הצלע השלישית. האם הצלע השלישית תהיה ליברמן או החרדים? וליברמן, כמה שהוא יקבל, זה 8 מנדטים, 7, 9, החרדים אני מניח שיגיעו סביבות 15 מנדטים.
אני לא חושב שהם לאחוז ההצבעה נמוך, כמו שלל המפלגות.
בסדר, אז ירד מנדט פה ומנדט פה. אבל
לא קריטי, אוקיי.
לא משמעותי, יגיעו בסדר גודל 16, אז יהיה 15, יהיה 14, זה לא משנה. השאלה היא, שוב, כשכחול לבן והליכוד יעשו את הקואליציה הבאה, את ממשלת האחדות הבאה, את מי הם יעדיפו? אני מניח שהליכוד יעדיף כמובן את החרדים, כי זה מה שנקרא השותפים הטבעיים שלו, שהם קוראים לעצמם כל הזמן, ויכול להיות שגם בכחול לבן, חוץ מאנשי לפיד, כחול לבן, גם בוגי יעלון ואחרים, אני מניח שהם יעדיפו את החרדים על פני
זה
ליברמן.
מה שכן, זה מה שהם אומרים בסופו של דבר, שמירה. אבל לי נראה, באופן אישי, בסופו של דבר, אחרי הכל, כשהאבק ירד מה שנקרא, כולם ימצאו את עצמם באותה קוליציה, כמעט כמו שהיה.
כן, אבל...
גם ליברמן, גם חרדי.
אבל ליברמן ונתניהו לא ישבו באותה קוליציה, שניהם לבד. השנאה והיריבות שיש ביניהם, בין החרדים לבין ליברמן, זה הצגה. זה משחק פוליטי. אבל בין ליברמן לבין ביבי, זה כבר משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר אישי, ואני לא רואה איך הרוסי העקשן הזה, כי אני יודע מה זה רוסים, עקשנים, קשוחים, לא זזים מילימטר, אני לא אומר את זה עלייך, אולי את כבר צברית.
זה מה שבעלי אומר כל הזמן.
אבל לא יעזור שום דבר. אתם רוסים עקשנים, וגם אני כזה.
זהו. שאלה האחרונה, לפני שאנחנו נפרדים לשלום, באמת, הפוליטיקאים כנראה ישארו אותם פוליטיקאים, ואחרי מריבות והכללות השלחויות, כנראה ידעו למצוא דרך לשבת אחד עם השני, מה יהיה עם הציבורים? כבר ככה, מה שאני אמרתי בהתחלה, הדו-קוטביות הזאת, הפער לא מצטמצם. אתה חושב שהמערכת הבחירות הזאת רק תשפוך עוד שמן למדורה? הפער רק הגדל בעקבות הבחירות בין רוסים לחרדים.
אני אספר לך אנקדוטה מעניינת שהייתה לפני 30 שנה, כשדגל התורה קמה בפעם הראשונה, ואז הרב שח, שהקים את דגל התורה, אמר לגפני, תזכור, בפעם הראשונה, כשתעלה לדבר במליאה, תקום שולה עמית אלוני ותשאל אותך, בצבא, איפה היית? ואז דרך אגב, דבר מאוד מעניין, הרב שח בא ואמר לנו, אני הייתי אז הדובר של דגל התורה ועוזר פרלמנטרי של גפני, והרב שח בא ואמר לנו, תשבו עם הלינקרס, עם השמאלנים האלו. והייתה סדרת פגישות שנמשכה במשך המון זמן בין גפני, ייבדל לחיים והרב רבי, זיכרונו לברכה, לבין הנציגים של מרץ, שינוי, איך שתקרא לזה, יוסי שריד, שולה אלוני, ג'ומס, סבן וכל החבורה הזאת. והמטרה הייתה בעצם, כשמדברים, לא נלחמים. ואני חושב שהגיע הזמן גם בציבורים האלו, שוב, יש לנו את הבעיה האמיתית שמדובר בציבור לא יהודי, אני לא אתשטש את הדברים, כן? אבל אני חושב שוודאי עם הציבור היהודי מבין עולי רוסיה, גם אם הוא חילוני וגם אם הוא אוכל חזיר, זה ציבור יהודי לילה ולילה, וזה ציבור שהאחרונים ברשימה שאני יכול לבוא אליהם באיזושהי טענה על הנתק שלהם מיהדות, כי הם באו ממקום של קומוניזם היום ונורא, שקפה את הניתוק הזה, והם פה, ואנחנו צריכים להתקרב.
טוב, מה שנקרא, לא עבדת תקוותינו. הנה,
בהחלט.
נאום של חרדי הרוסי.
אני לא יודע מה נשאיר, אני לא יודע מה נשאיר התקווה, אבל ודאי בעניין הזה,
באופן כללי,
לא עבדת תקוותינו.
בני רבינוביץ', עיתונאי בכיר, עם השורשים הרוסיים, צריך לומר,
שנשארו עד היום, בהחלט.
כן, למרות שלדעתי רק נגענו בנושא המרתק הזה, אולי יכול להיות שבהמשך גם ניפגש פה ונמשיך.
בשמחה.
בנושא הזה, כן, ובינתיים תודה רבה לך, בני רבינוביץ', תודה רבה, ונשתמע בקרוב, להתראות.
תודה.